שלום לכם ולכן, אנחנו בפרק 18 בפודקאסט, ובפרק הזה אני מדבר עם האורח שלי, פרופסור גלילי שחר, על שירת המלאכים בספרות החלות ומרכבה. לא הרבה מכירים את הספרות הזאת, משהו שאנחנו מתייחסים אליו גם בפרק, משהו שהוא מאוד חבל כי מדובר בספרות מיסטית עזה מאוד, היא סוחפת, ספרות שהיא חידוש עצום, כי בתנך וגם בתלמוד, כמה שאני מכיר ויודע, אין לנו תיאורים מאוד מאוד ספציפיים של איך העולם האלוהי מתנהל. יש כל מיני רמזים שאחר כך מתפרשנים ומתפרשים בצורה יותר ברורה, רמזים למה שקורה ברקיעים של למעלה, אבל לא יותר מזה. בספרות החלות ומרכבה, שאנחנו לא יודעים מתי נכתבה, מי כתב אותה, איפה, לאיזו מטרה, כל הקונטקסט שלה בעצם לא ידוע לנו, אז הספרות הזאת מכניסה אותנו בלי כל חשש ישר לתוך העולם האלוהי. ובניגוד אולי לגן העדן של דנטה, לתום ולתואר של גן העדן הנוצרי, ואולי מה שמקרב אותנו קצת לצורה שהגיהנום הנוצרי נראה, העולם האלוהי היהודי שמתואר לנו הוא מפחיד מאוד. יש בו נערות של אש ושל דמעות, המון נעימה והתפעלות, יש יראה, בעלה, המלאכים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם כמלאכים הצרפתיים, החמודים, הרומנטיים האלה, השמנמנים, אז המלאכים היהודיים שרים מדי יום ובשעות קבועות שירות שאדם רגיל לא יכול לעמוד בהן, וזה ממש מתואר, הגוף שלו פשוט יקרוס אם הוא ישמע אותם. אז הספרות הזאת מתארת לנו מסע שמימי יוצא תופן, בעצם סדרה של מסעות כאלה, מלאים בהתגלויות, והכל במטרה לפגוש את המלך בחדריו, לצפות באופן מאוד ברור וישר באל היושב על כיסא הכבוד. בדרך הספרות הזאת, בפרק שתשמעו, אנחנו יצאנו לדיבור יותר רחב בכלל על מלאכים ועל שירה שנכתבת למלאכים ובעזרתם. אז פרק 18 בספריית בבל על שירת המלאכים בספרות החלות ומרכבה, עם האורח שלי, פרופסור גלילי שחר. אמר רבי ישמעאל, מה פשר שירות שהיה אומר מי שביקש להסתכל בצפיית המרכבה, להירד בשלום ולעלות בשלום, גדולה מכולם להיכנס ולהכניסו ולהביאו לחדרי היכל הרקיע, להעמידו לפני כיסא כבודו ולידע כל מה שהוא עתיד להיות בעולם. אז שלום, הקטע שקראתי הוא הפתיחה של יצירה מיסטית קדומה, שלצערי הרב מעט מאוד מכירים אותה. היצירה נקראת החלות רבתי. אני פתחתי איתה כי אנחנו ננסה להציץ בעזרתה ובעזרת יצירות נוספות לאותה מרכבה שמימית, שזה אחד מהשמות המרכזיים שהמסורת היהודית העניקה לעולם העליון. שם נוסף הוא הפרדס. אבל לא סתם אנחנו רוצים להציץ במרכבה, אלא ספציפית אנחנו מעוניינים היום לשמוע את שירת המלאכים האדירה שמתנגנת ומושרת בה. אז כמו שאתם כבר בטח מבינים, היום אנחנו בפרק מיוחד, כי אנחנו לא מדברים על יצירה אחת או על יוצר אחד, למעשה אנחנו בכלל לא יודעים מי חיבר את החלות רבתי, או כל אחד מעשרות החיבורים שמרכיבים את ספרות החלות ומרכבה. אז כדי לדבר על שירת המלאכים בספרות היהודית הקדומה הזאת, אני הזמנתי את האורח שלנו היום, את פרופסור גלילי שחר. גלילי הוא פרופסור לספרות השוואתית בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא כתב וחקר נושאים רבים על קפקא, על שירה גרמנית מודרנית ועוד המון דברים, אבל אני הכרתי את פועלו קודם כל במאמר אחד ויחידי, שהוא חלק מפרויקט יותר גדול של אוניברסיטת בר אילן בנושא תיאופואטיקה, והמאמר התפרסם בספר על תיאופואטיקה, שוב בהוצאת בר אילן, והוא נקרא בפשטות שירת המלאכים. אז שלום גלילי, ותודה שהצטרפת אלינו היום.
שלום חן.
אני רוצה לפתוח ולשאול מה זה תיאופואטיקה. היא כותרת המשנה של הפרויקט בבר אילן, שכבר הסתיים לפני כמה שנים, הוא נוכחות הקדושה במעשה האומנות. מה זה אומר?
יפה, אז אפשר להתייעץ עם בעלי הדבר עצמו, אמיתי מסת בר אילן, אך בהנחה שאני מורשה לפרשם, שיש לאומנויות, ובפרט לשירה או לספרויות, מקורות ומסורות, ואלה הן בחלקן, ברובן, גם במערב וגם במזרח, ליטורגיות. הן קשורות, מסורות הללו בפולחן, אבל גם בעצם עבודת האל שיש לה פואזיס. כלומר, יש לה מפתחות של שירה וספרות. מה שאנחנו קוראים היום שירה שחלקה היא לשעת פנאי, לבידור, להנאה רוחנית, להסתכלות, להתבוננות או למחקר, כלומר לאוריינות שהיא משוחררת כביכול משאלות של קדושה, הם לפי מקורן, השאלות הללו לפי מקורותיהן, מהי שירה ולשם מהי, בוודאי קשורות בזיקה לאלוהות, כלומר בתיאולוגי, או בפרט לליטורגי, באופן שבו אנחנו שרים, מברכים, מעללים, מזמרים, עובדים את האל בלשון. המחקר ההוא, הפרויקט הזה, שאמר שלי נגזר בתוכו, עוסק בכך, בעזבונות, בירושות, במסורות, גם אם נעשו חלקן גנוזות, כלומר לא מפורשות, שיש לשירה כעבודת האל.
אז התיאופואטיקה, אתה אומר שירה, כאילו אתה מייחד את השירה, אני מניח שזה גם בציור, זה גם כמובן בעוד מדיומים אחרים של אומנות, אבל השירה זה כאילו ישר מחבר אותי לאיזה עיקרון, שחושב רעיון או איזה מודעות כבר בתקופת חז"ל, של מה שנקרא קץ הנבואה, שנגיד מהמאות הראשונות לספירה, כי אנחנו מדברים על חז"ל, הנבואה האלוהית פסקה, אלוהים כבר לא מדבר יותר עם בואב, ואנחנו אולי רגילים לדבר על נבואה כעל חיזוי עתיד, אבל בתנ"ך זה באופן כללי יותר כל פעם כמעט כל פעם שאלוהים מדבר איתנו, זה סוג של נבואה, ואני רוצה לשאול, כאילו התיאופואטיקה או השירה האלוהית הזאת, שירה בשם שמיים, כמו שאתה קורא לה במאמר, זו דרך אחרת לייצר דיאלוג עם האל שהוא שותק עכשיו?
יפה. תראה, אני עוקב אחר השאלה, אני מאזין לה, היא נבונה, ויש לה עוגן במציאות. גם המציאות הטקסטואלית, גם המציאות של המסורת המסתכלת ומסבירה את עצמה, המסורת היהודית. משעה שחרב הבית, ופסקו עבודת הקורבנות, אנו לומדים קורבנות. משעה שחרב את המקדש, אז אנחנו שרים ומשננים, עוסקים בפרשנויות ועוד. ואין נבואה, אלא לימוד ושירה. אבל למעשה זה מעניין יותר להשתחרר, הייתי אומר. לא בכך לסלק את ההבחנה הזו, שהיא משברית, טראומטית, ולכן בת קיימה. מן הסתם יש לה כבר צידוקים שאין טעם לבטלם. אבל להתחרות במשהו, לאתגר מעט התזה המשברית הזו, במובן החד ערכי שלה. כאילו שהייתה התגלות, והייתה נבואה, והכל ביד חזקה, והכל ידוע וברור, עד דור המשנה ודור התלמוד, ואז צריך למצוא תחליפים ותותבים. מדוע אני אומר זאת? כי גם בנבואה עצמה, וגם בהתגלויות, יש לא מעט משברים, והבנות, ולא מעט שתיקות, גם של האל וגם של הנביאים. נביאים מובחרים נמלטים מנבואה, כמו יונה עד בטן דג. ויחזקאל לא ברור שהוא מבין את החלום שבא לו, וצריך פעמיים לשנן אותו בפרקים השונים. וגם עליו מלינים בתלמוד על איך לא הבין, ומדוע הוא לא נביא גדול, לעומת ישעיה. יש נביאים שאפילו לא מבינים, כמו אצל זכריה או מלאכי, שצריך להמציא להם פירושים. מסבירים להם, יוצאים מלאכים להסביר להם מה הם ראו. כלומר, שתיקת האל או משברים בשיח ההתגלות, מחדלים בנבואה, אני אומר זאת בזהירות, בה ועד גם באי זהירות כזאת, הם נוכחים כבר במקרא, יש להם עדויות בספרות המקרא. זה מאפשר לנו זרימה. ושלא שאנחנו מבטלים את הדבר הזה שישנה ספרות בית המקראית, והיא שונה מן המקרא במובנים של הלשון העברית, הכניסה של הארמית, האווירה המשברית והגלויות, אבל תפיסה יותר דיאלקטית, נכון לעשות כך, אני גרמניסט, תאפשר לנו גם לתפוס טוב יותר, אני חושב, את שירת המלאכים, על מה הם שרים, וכיצד הם מקוננים, כי זו, איך להגיד, מתחילה כבר שם.
כן, ואתה אומר במאמר יש איזה דיאלוג מדהים, זאת אומרת, זה לא רק שהמלאכים שכל הזמן משוררים, ויש להם גם, גם מוזכר, יש להם שעות קבועות וכולי, והשירים, ולפעמים גם אנחנו מקבלים איזה הצצה למילים של השירים, לא ללחן, כי אולי לא נוכל לעמוד בזה, וגם על זה צריך לדבר, אבל בכל אופן הם מקיימים דיאלוג עם התפילות של ישראל, זאת אומרת, נכון. אחד אי אפשר בלי השני, נכון. ומה הקשר שקורה שם?
מאוד יפה, גם החוקרת החשובה רחל אליאור הקדישה לכך הרבה מאוד מחקר, והיא לא היחידה, ויש לכך גם הגבלה אם נרצה לשוחח בספרויות הנוצריות, מן הקדומות ובעיקר המודרניות, תורת המלאך הנוצרית מפותחת מאוד, שהמהלכים שעומדים למעלות, זה מושג מקראי, מוכר לנו למשל מתהילים, ושרים, בדרך כלל מברכים, או מקוננים, אם אנחנו חושבים על על הקינות, המיוחסות לירמיה, נגיד, במגילת האיכה, עומדים בקורספונדנציה, באיזה מין התאמה, קשר, זיקה, קשב הדדי, הדדי, ולא רק תחרות עם התפילות הארציות, כלומר, עם הקהילה, העדה העומדת לשערה, מברכת או מתפללת, בעיקר הברכה החשובה היא הקדושה, שם מצטופף מתח ליטורגי גדול מאוד, גם מסורת היהודית, גם מסורת הנוצרית, זה הרגע שבו שירת המלאכים נעשית תיבת תהודה גדולה לברכות ולשירה ולתפילות על הארץ, ורק ההקשרים הללו, רק הזיקות הללו, הן שמאפשרות את מה שקראנו תיאופואטיקה, מקום שבו השירה מחדשת את האלוהות, משמרת ומחדשת את הקדושה בעולם.
זאת אומרת, רק אם לא היה קשר בין השירה של המלאכים לתפילות שלנו, לא היה החיבור התיאופואטי?
הוא היה מתקיים בדרגות אחרות, שאי אפשר לייחס להם למה שמייחסים להם במסורות. קרי, האפשרות לתיקון הבריאה, ולעשות צדק לעוולות על הארץ, וגם וזה אולי עניין גדול שיש, בעיקר המקורות העבריים, שאם נרצה לעמוד עליהם קצת, בוודאי בהיכלות שהזכרת, גם בזוהר, שהתהודות הללו, הזיקות ההדדיות הללו, שיודעי מרכבה מבשרים עליהן מעט, הם גם חלק מן הפרויקט הזה של יצירת הזיקה בין עליון לתחתון, וההתערבות של הקול האנושי בכל המלאכים וחוזר חלילה, הוא שמאפשר גם תיקון במעלות הרקיע.
כן, זה דבר שאני יודע שחזק בזוהר ובכלל בקבלה, היכולת של האדם לתקן את הלמעלה, אני לא ידעתי שזה בספרות החלות ומרכבה גם, והייתי רוצה קצת להציב, כאילו, אתה יודע, לסדר את הסצנה, כאילו אנחנו איזה קולנוענים, לאנשים, למאזינים שלא מכירים, במאזינות, יורדי מרכבה, הזכרת אותם, זה נשמע כאילו הם יורדים לאנשהו, אבל זה בעצם קצת כמו יורדי ים, הם בעצם עולים אל העולמות העליונים, שמה יש לנו שם? שבעה היכלות? מה הם רואים שם בספרות הזאת?
אז שהספרות הזאת בעצמה היא לא הומוגנית, ויש בה גרסאות, כמו שאמרת, בין רבתי לזוטה, וספרויות חנוך, ומקורות נוספים, כמו ספר רזים, והדברים הללו, יש בהם גם ריבוי, אבל פרטזה אחת חזקה, שאני חושב שעמלת עליה בקיצור, שמה שנקרא מעשה מרכבה, קרי ההתגלות, ההופעה של מבנה הרקיע, או המטאפיזיקה, כלומר המבנה השמימי, העל-ארצי של היקום, שהוא של האלוהות, והמלאכים ניצבים בו כמשרתים ראשונים. יש לו ארכיטקטורה מובהקת של היכלות, גם רקיעים שעשויים על פי מתקווי מתאר ראשוניים של התגלות יחזקאל המבולבלת, והערות המוכרות לנו מן התלמוד, הבבלי, וכמובן פרשנויות נפלאות, נוראות ונפלאות שמגיעות באותן הספרויות, שעומדות על איזה מין חצר, חצר אלוהית גדולה, עם מדורים ושערים וחללים ואפילו בתי אסורים וחדר נעלה מכל שבו ניצב כיסא הכבוד וסביבו מתאספת קהילת המלאכים למשמרות ושליחויות שונות, בין ממשל, בין דינים ובין שירה.
כן, זאת אומרת, אתה אומר כיסא הכבוד, אבל כמעט כאילו לא הזכרנו את הדבר העיקרי שם, שיש קריאה בספרות הזאת שוב ושוב, למה לעלות למרכבה, יש כל מיני סיבות למה לעלות למרכבה, ולמה הגיבורים של הספרות הזאת, שהם תמיד, הם תמיד התנאים, נכון? זה רבי עקיבא, רבי ישמעאל, יש שם עוד חבר'ה שאולי מצטרפים ולא מצטרפים, אבל נחוניה בן הקנה וכו'.
נכון.
אז הם עולים כדי לצפות במלך בחדריו, שזה כיסא הכבוד, זאת אומרת, האם הם צופים, הם בעצם צופים באלוהים, בגופו, ממש יושב שם על כיסא הכבוד וזה, כי זו תשובה שאני אף פעם לא הצלחתי לקבל, כי אתה יודע, יש כאלה שקראו את הרמב״ם, אז זה כבר עם חכמים או כל מיני פילוסופיות, והם יגידו, לא, זה סמל, זה סימן, זה כמו שתורה דיברה בלשון בני אדם, וזה לא האל עצמו, אבל נראה שהם באמת הולכים לראות את אלוהים, ויש לו גוף, ויש לו צורה, ומאפיינים.
אז זה חלק מהמורכבות. תחילה, הם בעיקר, הראייה יש לה גם סדרים שונים. מבלי גם לא להיקלע על אותה הפרעה דו-קוטבית חשובה שיש ביהדות, בין הלכה לקבלה, בין רציונליזם פילוסופי למיסטיקה, אלה דברים ידועים, ויש עליהם גם מחלקות ודיסציפלינות, שאין לנו עכשיו עניין לקלקל בהם, ברצינות גמורה אני אומר, זאת לא רק מתוך אירוניה שחוקר ספרות, אלא שהעובדה שכמעט אין דרך להפריד, אפילו כמו שאמרת, אותם תנאים נעשים לראשוני המקובלים, כן, אותם תנאים מוסמכים במשנה ובתלמוד, למה שיהיה בסופו של דבר ההלכה היהודית, כלומר השריעה, כן, צורת החיים היהודית, לא חוק אמנם, אבל בוודאי צורת חיים נורמטיבית, הם גם אלה שמתנסים, וכאן הייתי מעדיף להגיד, התגלויות, ברבים, שאני יודע שחשובה צורת הרבים, כי אנחנו עוסקים גם במונותאיזם, שבכל זאת, כלומר, גופו של האל, שאלת על מראה האל, הוא מתפרט ונפרד, ויש קופוס אלוהי שלם, והמלאכים הם חלק מהם. זאת אומרת, מה שהם צופים בו, הוא לא רק מראה של גוף, לקח נגיד ספר כמו שיעור קומה וכו', מה רואים, מה המידות, איך לומדים, זה נראה לי משני לשאלה שלנו. יותר זה השאלה של ההתגלות, כלומר, מה מתגלה ברקיע, שזה לא רק גוף של אל, דמות אל, אור, היושב וסביבו מחול שלם של, של קרובים וסוגי מלאכים אחרים, אלא שמה שמתגלה זו ההתגלות עצמה. כלומר, מה שהם חווים זה לא בהכרח מראה, אחד ויחיד של עיני האלוהות, הרי על זה נכשלו רובם, נכון? על פי מה שסיפרת, פרשת הפרדס המוכרת לנו מן התלמוד, אלא שהם חווים את צורות ההתגלות, ובעיקר את ההתגלות והסתר. זאת אומרת שההתגלות האלוהית היא תמיד קשורה גם בצורות של הסתתרות. הוא לא רק נגלה, הוא לא רק מופיע, הוא גם דחוי, הוא מופיע על פי חלקיו, או על פי סימנים מרחביים, ועוד. זאת הם חווים, הם מתנסים במהי התגלות בכלל. מדוע אני אומר זאת, כן? כי כך גם נלמד על השירה. השירה יש בה גם משהו מן הדבר הגאוני הזה שביאליק אומר, כן, משהו מן הגילוי וכיסוי. משהו מן ההסתרה, שהיא לא רק משחקים. זה לא שהקדוש ברוך הוא משחק מחבואים עם הצדיקים או עם יורדי מרכבה ואחרים, אלא שהוא נחשף במידה, הוא נותן מידה להתגלות. ואם אני צריך לומר, מהו ניסיון ההתגלות הגדול, זה ניסיון במידה, מידה טובה, או בכלל במידה, ולא בהכרח במראה פנים, למרות שזה צודק, לבקש את זיו פניו של האל, זה העניין הגדול של ההתגלות.
זה באמת ככה מביא אותנו לשירת המלאכים, ככה סימנת, יש, אני חושב שיש שלושה סוגים של מלאכים, או שלושה סוגים של כיתות, של שלטון ודין ושירה, וגם השירה היא מצד אחד יפהפייה, כאילו המלאכים, הייתי אומר, חלק מהם אחראים למעשה הבריאה, או בעצם לשמר את העולם כאיזה מכונה, והשירה מה? היא סוג של החשמל שמביא להכל, כי היא גם מפירה את הסדר הזה.
נכון.
והיא גם, הייתי אומר, היא גם נורא נורא יפה, אבל אולי קצת כמו הסירנות, היא גם נורא מסוכנת, ואי אפשר לעמוד בה. מה טיב השירה הזו?
ראשית מדובר בשירה, זאת אומרת בזמרה, צריך לומר, בשירה מושרת, בשירה לקול. כן, לא, זה אגב נורא חשוב לכל העניין התיאופואטי שפתחנו בו, שאחד הדברים שהתיאופואטיקה עומדת עליהם, ששירה היא זמרה, בגרמנית גזן, כן? ששירה היא בקול, היא לא רק כתובה, היא בראש הראשונה פנומן אוראלי ואקוסי, וזה גם כוחה. שהיא נשמעת. עכשיו, שאלה טובה, שערת עליה, נדמה שבעת שירתם הם לא בונים עולם, או משמרים בלבד, אלא כמו שנאמר, כל עמודי הרקיע נרעדים, ושערים מתרעשים, כלומר, רעידת אדמה מתחוללת, כי אין רעידת אדמה גם ברקיעים, כן? ונדמה כי החצר האלוהית, וכל החדרים, והחללים, והכיסאות, רועדים. והכוכבים אפילו, נאמר, נשיא מסלותיהם, כלומר, אינן למסלולם. על מה זה מעיד? כי הכוח שיש לשירה הזו, או לזמרה הזו, או אם נרצה, לכוח שיש לעברית הזו, המושרת, כמדובר במזמורים והמנונים, מקראים, הוא כוח בורא ומשמיד. הוא כוח אלוהי. הוא כוח שיש בו את שני הדברים לפחות. כוח ליצור וכוח להחריב. והכך שירת המלאכים מסורה. זה הכוח שיש בה. כן? היצירה אינה נפרדת מן השמיטה, מן ההחרבה.
גם אני חושב שכאילו אני, אתה אומר כן, אז במובן הזה זה קצת יותר סונג מפואם, במובן של השירה הזאת היא יותר בקול, ואני תוהה, אתה אומר העברית הזאת, אבל גם יש תיאורים שהקול פשוט של המלאכים הוא מזעזע, בן תמותה לא יכול לשרוד אותו.
נכון.
ובאופן כללי, העולם העליון הזה שיש לנו המון דימויים ממנו, אולי מכל מיני, אתה יודע, הייתה סדרה The Good Place, שמראים לך את גן עדן, אז זה לא The Good Place, זה יש שם נערות של אש ונערות של דמעות ו... בכל שלב המהלכים יכולים לשרוף אותך, וגם יש איזה מין משחק נורא מעניין שבחלק מהטקסטים האלה שהיורדים במרכבה צריכים לעבור מלאך מלאך ולהגיד את השם שלו, אחרת הוא תוקף אותם והורג אותם. אז יש משהו שאתה אומר, הבריאה וההרס הזה שמה, וגם עוד משהו שתופס אותי, וזה בכלל... לא רק השירה הזאת, אני חושב שהשירה של המלאכים בתוך הספרות הזאת כאילו משקפת את ההצפה הלשונית שאנחנו מוצאים שם. יש איזה חזרות על חזרות על חזרות שהן כל כך יפות ומאפנטות, וכמעט יש לך הרגשה שהם בעצם רוצים להגיד לך, אנחנו לא יכולים לייצג במילים, אז הנה נציף אותך עד שחווה איזה חוויה, כן?
כן. תודה אחרי, להראות חשובות, גם ההערה על ההצפה, על הריבוי, שהיא נדמה כאיזה מין דרך יחידה לייצג את מה שבעצמו אינו בר ייצוג. יש משהו יפורבל, עוד ועוד ועוד ועוד, גדל כעקומה, באמת גם מתעקם, אלה לא קולות נעימים, אלא נעשים גם קולות נוראים ומשמידים. יש משהו נימונוזי, משהו אדיר, בלתי נתפס בהופעה של האל, כאמור היא דחויה, למרות שהסכמנו שהעניין הוא לראותו את מאור פניו בעודו יושב על כיסאו, הרי שחלק גדול, חלק עיקרי מן הנרטיב, מן הסיפורים של אותם יורדי מרכבה, המסעות שלהם, לא הזכרנו שדרך כלל הם גם מלווים את הטרון, אחד ממורי הדרך הידועים אצל חנוך, יש להם מין גדיאז, כן, הם טיול מודרך ברקים, והם נשמרים מפני מלאכים מזיקים, או מלאכים שמקנאים באדם, מה פתאום מילא נברא, מילא לא הושמד לאחר בריאתו, אז הוא עכשיו בא גם לבקר וכו'. יש איזו עוינות, כן, בקרב המלאכים, אותם יורדי המרכבה, בכלל כלפי נציגי אנוש. אז כל זה מדויק. יש משהו מורכב, שגם פה אני נאלץ להכיר בדיאלקטיקה המושלת במסורת היהודית, בין דין וחסד. יש ברקיעים מידה של דין, מידה קשה, שפירושה לא רק חוק והלכה, אלא גם עונש והסגר, וממש התקלות, כליון. והמידה הזו, המידה הקשה, אמנם היא מתאזנת או עומדת למול, לעומת מידת החסד והרחמים שיש, אבל היא לא מופסקת. וזה גם עניין השירה, וזה גם, כלומר, לעניין של הריתמוס השירי והאנרגיה שיש, שאותה מידה של דין או המידה החזקה היא הנותנת. דבר מה מן הכוח, לא, אני לא יודע אם זה מונח הנכון, אבל נעזר בו רגע אחד. זו שירה עם כוח. כוח ליצור, כוח להשמיד, כוח להזיז, כוח לשמר. מה? רקיעים, ארצות, כן? חללים, כוכבים, בין כוכבי השבט וכוכבי הלכת. אז לשירה הזו יש כוח, ומה שחווים, ההתגלויות שחווים יורדי המרכבה, היא גם תצורות של כוח אלוהי, שניכר גם בשירה, בתבוע הבא.
אתה מזכיר את החסד, ואני חושב על מטטרון המלווה, ובאמת יש את המלאכים שלא כל כך אוהבים את האדם, ומטטרון עצמו הוא דמות נורא מיוחדת של מלאך.
נכון.
ילוד אישה, היינו אומרים, הוא סוג של, הוא לא סוג של, הוא אדם שהפך למלאך, כן. חנוך בן ירד, שגם בנצרות אוהבים אותו, לא רק כי הרי זה מישהו שלא מת ועלה לשמיים, זה מזכיר לנו איזה...
כמו אליהו כמובן, נכון.
כן.
גם לקח נעשה מחקר מאוד יפה של משה אידל, כן, מגדולי חוקרי הקבלה של דורנו, על מטטרון, הנקרא כנראה מיוונית, על פי זה שהוא סמוך בכיסא. יודעים גם שאחת הפרשות המבטחות, בעיניי לפחות שיש בו, בתלמוד, פרשת... אחר, כן, אלישע בן אבויה, שהותאה לראות במראהו של מטטרון שתי רשויות, היושב סמוך לכיסא הכבוד, ואז הענישו את מטטרון, נכון? השליחו לנער דינור וכו', ואלישע בן אבויה פתח בירידתו לארץ צוהר גדול לכפירה, שיש לה משמעות גדולה גם לעת החדשה, דמות קצה, דמות, אבל זה סיפור אחר, הוא באמת בין אלה ש... לא צלחו את המסע, ואני יודע מרכבה, אלישע, שלא צלחו את, 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 את המסע. אז להגיד על מטטרון, שהוא גם מכיל בתוכו מידה כפולה, קרוב לאדם, אך בין הנבחרים, במסורות הנוצריות, הוא לא נקשר בצורה ישירה, אבל יש משהו מן המידה של לוסיפר. כלומר, זה לא, הוא לא מזוהה, אבל לוסיפר הוא גם מלאך נבחר שהושלח, כן, ש... מטטרון לא מייחסים לו קונספירציות נגד האל, אבל משהו שם בעמידתו הסמוכה לכיסא מחשידה אותו במרית עין של להידמות כאל, וכך הוא נהנש. ואז הוא נעשה קרוב לאל בן שחר, לוסיפר הנצרות, שזה מלאך נבחר שנעשה קרוב לאדם. כלומר, בקיצור, חן, יש משהו דמוני. הזכרנו את הדין, יש משהו דמוני במלאכים. לא שכולם בני שטן, צריך גם להבחין, נכון? יש, הם לא כולם פחותים, ולא כולם יורדים, אבל יש משהו בכוח שלהם שהוא, שהדמונה, או הדמות הסתנית, מבררת, הופכת אותה לעיקרה, חשדנות, אי קבלה, נטייה אל הדין, למבחנים, כל מה שהשטן הולך ומגלם. ומטטרון גם אוחז בזה מעט, כן? וכל זה מה להגיד? שדווקא הם קרובים לאדם. ככל שהמהלך יורד יותר, הוא נעשה הומניסטי יותר. לא רק קרוב לאדם, הוא גם עניינו באדם, מתעניין באדם, הוא לא שענן, הוא לא עוסק רק בכוכבים, יש לו עניין במצב האנושי.
כן, והרבה פעמים מטטרון מתואר כמי שכותב את הזכויות ואת החובות של ישראל.
אבל גם הוא יושב שם, בדיוק, יפה.
כן, הוא יושב ממש ליד, אני לפעמים חושב עליו כמו איזה סופר אלוהי, ואתה יודע, יש אומרים שהאדם הכי חזק בכל צבא, זה לא, לא דווקא הרמטכ"ל, זה מי שנותן לו את המעביר, מחליט איזה דואר הוא יקבל ואיזה פקודות, ומי ששולט בעצם על המידע שמה יקבל האיש הכי חשוב.
דבר נדע שאתה אומר, משהו על החצרנות של המלאכים.
כן, ויש שם איזה רגע מדהים בחלות רבתי, שאתה יודע, השמות של המלאכים, בגלל שיש, קראתי על זה קצת, אני חושב שמאיר בר אילן, פרופסור מאיר בר אילן כתב על זה, על השמות המשתנים במסורת, בגלל שמעתיקים כותבים אותם, אז כל פעם הם משתנים, ויש ברקיאל וכל האלה, אז גם מטטרון לפעמים מתחלף, ואני חושב שאני קראתי איזה גרסה בחלות רבתי, שמטטרון או סנדלפון, לפעמים הם מתחלפים, מושך את רבי ישמעאל לאיזה חדר, ומראה לו מלא מלא פנקסים ודפים, ואומר לו, זה כל הגזרות, כל יום נשלחות גזרות שונות מאלה, כאילו כל יום אנחנו מקבלים עוד ועוד גזרות על עם ישראל, שישמידו אותם, אבל אנחנו משאירים אותם בתוך החדר הזה בגלל התפילות של עם ישראל. אז אתה אומר הקונספירציה, יש קונספירציה ברורה, זאת אומרת, המלאכים מחליטים מה יעבור הלאה, זה לא רק מה יעבור אל האל, זה גם מה יעבור מהאל. מהאל.
תראה, אתה צריך למכות, לא אתה, כן, אנחנו יכולים למכות עמדה, ולראות את המודל הזה, כלומר, לראות את ההתגלויות הללו כמודל. למשל, בית דין רבני יכול... אתה יכול לדמיין בית דין רבני גדול, כן? שיש בו לתום גם איזה עסקנות, יש במלאכים גם עסקנים. אתה יודע, הזכרת אז את השמות האלה שיש להם, אז באמת, השמות מעידים על שליחויות, ועל משרדים, ועל תפקידים, ובעצם המלאכים הללו, אני לא מדבר על המלאכים, הם כמקום גבריאל ומיכאל, שהם ידועים באמת בשליחויות גדולות מאוד, הזכרת את מטטרון. ויש מלאכים שיש להם דיסציפלינה או הם אמונים, נגיד, לא רק שהם אמונים, הם פקידים. ואפשר להגיד, מה יצא מזה? בעצם כל ספרות היכלות, היכלות מראה לנו את הבירוקרטיה, את האדמיניסטרציה האלוהית, ובעצם זה תמונה מבהילה מאוד של מין ארגון או תאגיד, וכך הוא מתנהל. ומשהו בנוסח הזה הוא לא בטל. אבל אני חושב ש זה לא רק מודל לשלטון, או לממשל, או למשפט, או לזיקות מן המין, זיקות של כוח, דיברנו על הכוח. יש בו גם הרבה מאוד צורות ריבוי וסתירות, שהן החשובים. הצורות הריבוי הללו הן חשובות, מפני שהן מראות לנו כי בתוך העולם המונותאיסטי, בתוך העולם העסוק שוב ושוב בטענה על ה... וחד וג'וד, כן, על אחדות ההוויה האלוהית, בכל זאת אי אפשר אלא ריבוי, וזה עקרוני, וזה לא רק חולשה, לא רק חולשה שצריך ריבוי, לא רק חולשה הכרתית, קוגניטיבית, אלא זה חלק ממהו ריבוי, חלק ממה היא אחדות, דווקא האיחוד שהוא לא אחד כמותי, אלא אחד איכותי, כלומר, אחד במובן של איכות, נבדל, סינגולרי, קוליות, מחייבת ריבוי. ולכן התגלויות, ולא רק התגלות אחת.
כן, ואז בעצם צריך, אז אלוהים צריך את המלאכים כדי לשלוט, אתה אומר, זה מין אדמיניסטרציה עצומה. כן. הוא האחד שצריך את הריבוי?
אני חושב שאולי זה לא בהכרח אחד צריך את הריבוי, צריך במובן יותר אונתולוגי, לא במובן של צורך, נגיד. אני חושב מושג ספרות ההיכלות והקבלה הן חשובות, הן דברים, יש שם צריך להבחין, לא כל קבלה היא הקבלה, כן? יש במין הבאיר ולזרוע בספרות האחרות, קבלה היא גם ים גדול, וצריך ללמוד אותי, וגם היכלות כאמור יש גרסאות, ומשל הגרסה הסינופטית מראה הבדלים נורא מעניינים בין פרגמנטים ועוד, אז זה לא דבר אחד, יש ריבוי בתוך הספרות של הריבוי, נגיד ככה. שזה גם חשוב להגיד. אלא שהמונותאיזם העברי, גם מוסלמי, אני חושב, אפשר להגיד, הוא באופן עקרוני כזה, שתלוי אונתולוגית, כלומר בעצם מושג היש או הישות שלו, באלוהויות, בהתפרטויות, בצורות הרבים, ובהכלה ובהבדלים. זה מה שמייחד אותו. דון אומר זאת עכשיו, כשאנחנו בוודאי ניגשים לפוכח על השירה, לא כדי להציל, אולי כן, לא רק כדי לשקם, בעצם מה רע בזה? שהמונותאיזם הוא לא בהכרח פירושו מונוליטיות, אין פירושו בהכרח מונוליגויזם, כלומר, אין פירושו בכך דלות והיעדר קולות וריבוד. אלא שהוא רדיקלי אף יותר מהפוליטאיזם. הוא רדיקלי עוד יותר כמו שהאחד אינו עומד בניגוד לרבים, אלא הוא המצע, הוא האפשרות של הרבים להופיע.
כן, ממש אתמול אני דיברתי עם בת זוג שלי על השמות של אלה. יש לו 70 אני חושב, או משהו כזה. יש העבד שלה, זה שמות שנותנים למוסלמים, העבד חמיד, עבד זה, העבד של הנדיבות, העבד של החוכמה, העבד של זה, ואני חושב שזה גם כאילו היה הרעיון שתפס אותי, דווקא אומרים שנגיד האסלאם זה הדת המונותאיסטית ביותר, וגם הרמב״ם אומר בסדר אפשר כאילו להתאסלם זה פחות נורא מלהתנצר באיזשהו מקום, כי הנצרות זה שילוש, זה משהו פגני באיזשהו מובן, עבודה זרה בוא נגיד, ובאסלאם אפילו במקום המונותאיסטי ביותר יש לך כל מיני אספקטים של האל, שנגיד בקבלה כביכול אנחנו מקבלים את זה, אבל אתה אומר כי ספרות החלוב המרכבה היא קודמת לקבלה, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי ומי ומה, וכל ההקשר אין לנו שום דבר ממנו, למרות שככל שאתה מדבר אני חושב זה אנשים שהכירו חצרות מלוכה, אז אולי הם לא היו כאלה, לא יודע מה, עיקרים בהכרח באיזה מקום נורא מרוחק מהכוח. ושוב, אז הריבוי הזה מתבטא בספרות החלות ומרכבה במלאכים, ולגבי השירה שלהם, כאילו אני רוצה לחזור לשירה, אז הקול שלהם שאמרנו שהוא מאיים, והוא גם יש איזה פירוט מסוים, איך הוא יפרק את הגוף של הבן תמותה ששומע אותו, אבל מה עם המילים? האם אנחנו יודעים מה הם בדיוק שרים שם?
כן, יפה, אז ראשית, רק בלי להוסיף למשהו התיאופואטי, תראה, אצל אפלטון, בפוליטאה, במדינה, הוא מגרש את המשוררים, גם בגלל צורות ריבוי, וגם בגלל הקינות. וזה מה ש, אתה יודע, הוא מוריש גם באיזשהו מובן למחשבה פואטית, אפשר להתחרות בה, לאתגר אותה, נגיד אריסטו מיד, כן, הפואטיקה של אריסטו. אבל זה יצר איזו מין תפיסה מאוד שיטתית וצרה של השירה מהי, של שירה. וספרות החלות אפשר להעמיד אותה כתמונת ראי, מהפכת של, תמונה, של אותה תביעה. אפלטונית בעצם אצל אפלטון, לנגן, לזמר יהיה מיתר אחד. כן, מיתר אחד. יהיה לו שיר אחד. ובחלות אתה פוגש לא רק ריבוי, אלא מגוון גדול של סוגות ושל קולות, של זמירות ומקלות. אז בידוע, אם נגיד הולכים רגע אחד לזוהר, ששם זה מפורש יותר, שהם שרים מזמורי תהילים. אלה לא חומרים אקראיים, אלה לא שירות גנוזות, הם שרים נניח תהילים. במשמרות מיוחדות הם גם שרים קינות. שהרי חלק משירת המלאכים היא כבר שירת אבלים. אז יש נניח מסורות, נקרא להם מסורות ליטורגיות מפורשות, שאנחנו יודעים מה מייחסים להם. פסוקים, בעיקר תשבוחות, כלומר פסוקים שיש בהם אמירת שבח ורום ותרועה ושמחה וגיל על מעשה הבריאה, וכל זאת לרמם את רוחו של הקדוש ברוך הוא, ולשקם כן, את מציאותו. אבל הם גם שרים פסוקים שמגיעים לא רק מתהילים, אלא מן הברכות, וכאמור בראש הראשונה, בהחלות זה מצטופף היטב, הקדושה. שבעצם אפשר היה להגיד שכל השירות והמזמורים והקינות הם הכנה לסוג הדיוק ולסוג התכונה שיש בקדוש קדוש קדוש. וזה בעצם הדבר שמהווה סוג של סיכום לצורות השירה והדיבור של המלאכים. והדבר הזה בדיוק שאמרנו אותו עכשיו מתרחש גם בספרות הנוצרית. כלומר בתורת המלאכים קשה מאוד לתקף את המקורות, או כלומר במובן שגם לדבר על הסמכתאות, וגם במובן של התיקוף של פרודיזציה של התקופות, אבל ברור אפשר להניח שמקורות גנוסטיים משותפים עמדו למסורות הללו, המסורת העברית יהודית ומסורת הנוצרית יוונית לטינית. והמסורת הזאת היא חלה עד המאה ה-20. כלומר, בתיאולוגיה הנוצרית, שירת המלאכים שהיא עשויה על פי כשירת שבח, כמזמורים, על פי תהילים, מגיעה למיצוי שלה בסנקטוס, כן, אמירת הקדושה.
אתה באמת אומר ומתחיל שהמלאך דומם קצת כמו שהשירה האלוהית בכלל, שכותבים בני אדם, קצת דוממת במאה ה-20, או לא קצת, אנחנו מחליפים את המשורר עם ההשראה האלוהית באמן, כן, נגיד אורי צבי גרינברג בנתן אלתרמן או משהו כזה, לא?
כן, אז יש בזה דבר מה, אתה יודע, הקדוש קדוש קדוש מגיע מתגלות ישעיה, נכון? כלומר, באמת זה עיזבון ליטורגי שבא מן הנבואה, דבר ראשון, צריך לומר. ואורי צבי גרינברג, בוודאי יותר מאלתרמן, גם למרות שיש אצלו מימד פרפורמטיבי מודרניסטי מופלג, כלומר, זה לא שהוא מגיע רק מן המסורת, כן? זה כמו אגנון, הם לא מגיעים רק מן המסורת, הם לא מחוברים בכך על זכורות השורות הללו של מאוד יפות אך מתוחכמות ולא בלתי אירוניות של אגנון, מאין בא לו השראה לכל סיפורים, נכון? שיוצא עדיין איזה קול רטט משירת הלוויים כמו שעמדו במקדש וכו'. אז היומרה הזו שהיא תיאופואטית או מיתופואטית, כלומר להגיד ספרות היום היא תמיד מחוברת באיזשהו מובן למסורות הליטורגיות, היא אמירה שיש בה לא מעט גם מניפולציה, אני רוצה לומר, כן, צריך להיות מודעים לה. משורר מודרניסטי חדש, העומד כנביא, יש לחשוד בתחילה, כן. שיש לו גם פרויקט אידיאולוגי, הוא בא להניק צידוק למשהו שהוא פוליטי, וצריך להגיד את זה, כן, אי אפשר לפתור אותם מביקורת. אבל, וזה לא משני, כן, זה ממש לא משני, כן. שיש לה לספרות החדשה, באשר זו העברית, באשר אחרת, הקשר אידיאולוגי, טריטוריאלי, תרבותי, פוליטי, מגדרי, בוודאי. אבל בתוך זה, בתוך האנתרופולוגיה הזו, או בתוך הפולקלור וההיסטוריות הזאת, משהו נמסר שאינו תלוי בכוונה של המשוררים מלבד, וזה כוחה של המילה. כוחה של המילה, לשורר ולהקהיל קהילות ועדות. וזה הכוח הליטורגי שנשמר, ושיורדי מרכבה עולים, כן? ושומעים זאת, כך הם גם חוזרים. זה מה שהם נושאים. בעצם שירת המלאכים היא שירת מקהלות, קורוס. ומה שהיצירה שלהם, השירה של המלאכים יוצרת, זה כינוסים גדולים, איסופים גדולים. יש זה כמו מגנטים, פואטים גדולים. שמצליחים לקרב את בני האדם לכדי התלכדות מזוויעה, אבל גם מבורכת. אני אומר מזוויעה, כי לפעמים אפשר לראות את כל התמונות הללו של החצרות האלוהיות ברכיים, כאיזה מין אספות גדולות של משטרים טוטליטריים, נכון? שעומדים ומריעים למנהיג. משהו קצת מבהיל, אנחנו עכשיו גם, אנחנו משנה משוחחים בתקופה שהארץ, ישראל רועדת מפני תמונת בלעות שאין יודע אם במקומה או לא, אבל נדמה שזה כיוון מסוים שחושים פניו, שתהיה איזה מין דיקטטורה גדולה על הארץ, וכולם אומרים כן, או האמן. אבל בתוך כל זה יש גם עניין חיובי, ושזה היכולת של השפה ליצור קהילה. כן? אני חושב שהמשוררים העבריים החדשים, ביקשו לתפוס משהו מהדבר הזה. הכוח של העברית לא רק לברוא עולם, אלא גם לתת שמות נכונים, ולאסוף כך את הארציים, את החיים על הארץ, לכדי כנסת.
כן, במובן הזה נראה לי ביאליק, זו באמת הדוגמה הכי טובה, עם, כמו שהזכרת, גילוי וכיסוי בלשון, וגם, אתה יודע, מי שכן הגיע מהמסורת היהודית, ועוזב אותה וכל הזמן מקונן, ורוצה לחזור אליה, הוא פתאום אדם לבד בעולם, ואין לו ירושה, והוא לא קיבל מאף אחד. כן, האם זה התלהבות, או שזה דווקא משהו עצוב, שלא קיבלתי, שהניצוץ של השיר הוא רק שלי.
כן. אתה עומד למשהו מאוד חשוב. לכאורה, ולא לכאורה בלבד, המשלב, הרגיסטר השולט בשירת המלאכים, כשירת מקהלות, הוא באמת רגיסטר של ההמנון. והסוגה הגדולה. כשהמלאכים מתכנסים, אז הם שרים לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד בריאת העולמות, הם שרים בקול גדול, בקול רבים, ומתוך סוגות קולקטיביות. כן? זו שירה שנכונה לקהלים גדולים. וכן גם כאמור, היא נמצאת בקורספונדנציה, בהתאמה גם של זמן וגם של קול, עם התפילות שנשמעות על הארץ, הברכות וכל. אבל יש בהם גם רגיסטרים ליריים, שיותר ויותר אני חושב שאפשר לומר שהן מתגלות, אבל לא רק, צריך גם לשאול, אבל לשיחתנו היום, בקינה. כלומר שהמשוררים, אם המלאכים הם באמת משוררים, במובן של לשורר ולזמר, הם לא ממציאים טקסטים שלהם, כן? אבל הם תמיד בתוך מסורת, יש להם גם משהו של האלגיה. והאלגיה, למרות שהסוגה הזו היא לא רק לקינות, אנחנו יודעים, היא גם שימשה ביוון הקדומה לשירות מרחב ומשתה. בכל זאת היא הלכה והתמחתה, נעשתה לה התמחות לאלגיה, כמה מהתקופה הרומית והלאה, כקינה, כלומר כביטוי לצער, ושם יש שלב לירי, שם יש, מדוע? התכנסות, ונסיגה, ובכי, והצער שגורם להתכנסות פנימה, להפנמה או לפנימיות, נניח, במובן הזה, משהו בשירת המלאכים עד כל דממה דקה, שזה כאמור משהו שבא מ... התגלות אליהו, אבל נעשה לרגיסטר אקוסטי מאוד מיוחד בשירת המלאכים, יש גם לצד ההחצנה הזו, לצד הרכיב המוחצן, נגיד ככה, המקלתי, גם דבר מאוד עדין, מאוד שביר, מאוד לירי, ואז משהו בביאליקיות הזאת שדיברת עליה, של משורר שמתאבל על מסורת, גם מסורת שירה, גם מסורת של הלימוד, נכון, המתמיד ש... נותר לבדו וכולי בשירת ביאליק. המלאכים יכולים לשם להוות השראה גם לרגיסטר הנדיר הזה של השיר הלירי.
כן, ואין כל כך שירת מלאכים יהודית, נכון? זה יותר, אתה מזכיר את ג'ון מילטון, שכמובן יש לו גן העדן העבוד, יש המלאכים, זה כמעט כל השירה הזאת, לא מלאך נגד מלאך, השטן נגיד שהוא מלאך. ביהדות יש לנו הרבה שכותבים שירת מלאכים
מחוץ למסורות הליטורגיות או מחוץ למסורות הפרשניות?
הייתי אומר כשירה נגיד סגנון ביאליק או דברים קודמים לו.
אוקיי, אתה שואל על ה... אני מבין. אז תראה, ראשית הם מופיעים שלא מצוינת כמו תמיד אתה. כן, אתה מצוי בחומרים, זה כיף לשוחח איתך. ואתה גם נבון, זה כיף לשוחח איתך. אז תראה, בדור אחד, אם נעשה את השיחה מסודרת, מדור אחד זה ללכת לפיוטים. בעיקר לפיוטים, נניח היינו הולכים לאבן גבירול או לאחרים, ולראות איך הם מתקינים שירותיהם, כלומר כותבים שירה, לסעיפים מיוחדים בסידור התפילה, למשל תפילת אופן שהיא עוסקת באופן שם נרדת למלאך, על פי הגלגלים, גם פה יש השפעה גדולה, הנוראה, שהתגלות יחזקאל מורגשת גם בתפילות. הם כותבים פיוטים שבהם יש שירת מלאכים. מלאכים שרים, ואת הטקסטים הללו שהם שוב, זה מדובר בפיוטים, מדובר במסורת, מסורת ליטורגית חדשה, כן, מה שמכונה לפעמים, מימי הביניים היהודיים, אני קצת מסויג מן המונח הזה, ככל שהוא חל אל אנדלוס, כי מימי הביניים יותר מושג אירופי נוצרי, אבל נניח לשאלה הזו עכשיו. יש לך מסורת גדולה כזו, ויש לה המשכיות. לא הרצף בהכרח, זה אני בוויכוח עם חלק מהחוקרים, לא בהכרח שיש רצף, אבל שמהתקופה הבטר מקראית, נאמר, אתה יודע, כנראה שהפיוטים מתחילים בתקופה התלמוד, יש רמזים כאלה, והולכים אל הדרך הפיוט הקדום, ונמשכים אל תורות הזהב, או הכסף של אנדלוס, אבל נמשכים גם במגרב, אפשר להגיד, כן, יש ודאי, גם המגרב כמובן, בשירה היהודית ערבית, ישנו מפתח, כלומר ישנו ביטוי גדול לשירת מלאכים, אבל היא עדיין, אני לא רוצה להגיד כבולה, כי אז אנחנו כבר באיזה, בדמיון המנציפטורי של הנאורות, אבל היא קשורה באמת לעולם שאנחנו מכנים אותו דתי. האם יש שירת מלאכים חופשית בתחומה של השירה היהודית החדשה, זו שאלה טובה, יש ממצאים, אפילו אצל יונה וולך, יש שם ממצאים, לסוג של השאלה וכתיבת נגד, ופיגורות של מלאך מתפוררות, מופיעות גם בפרוזה העברית, אבל זה לא ברשווה למה שמתחולל בשירה הנוצרית ובשירה הוונקולרית, כלומר בשירה האירופאית החדשה. שם יש מדורים נהדרים גדולים מאוד, עד העת הזו. כלומר, עד העת הזו נכתבים עם ספרים, גם אגב בעברית, אבל שזה לא ברשווה עם ה... אני בעיקר אמון על קריאה בשירה גרמנית חדשה. אין כמעט שנה שלא יוצא ספר שירה תקף, כן, שיש בו, שהוא לא תיאולוגי. זה פשוט לומר, שהוא יכול לצאת בהוצאה, כן? אתה מוציא אותו למדף של שירה חדשה, ולא למדף של כתבים לתיאולוגים, שעוסק בעזבונות של מלאכים.
כן, וזה מקפיץ, כאילו זה שולח אותי לשורה הראשונה של האיליאדה, השיר ילה, המוזה.
על המוזה, אז, כן.
אז זה, מה, זה דרך לדבר את הקדושה, לדבר אל המלאך, המלאך מדבר, מי פה מדבר? כי אתה אומר בפסקה האחרונה של המאמר, המלאך הוא שם ראוי ודמות למצבי התודעה הגבוהים ביותר. מה מצבי התודעה האלה?
תראה, אולי נגיד דבר מה ברשותך, כי התחלת עם זה, כן, מעניין תיאופואטי, אפשר לחנות אותו גם אחרת, התחלנו ככה, אז נשאר עם המונח הזה, אני לא תמיד שלם איתו. אני כאמור, מעדיף את המונח ליטורגי, וגם עליו לוותר ברגע מסוים, ואז לומר שירה בשם שמיים, וגם צריך פשוט להגיד שירה. שירה מקורה אלוהי. עכשיו, לא בהכרח האלוהי הוא איזה מין ישות נפרדת המתקיימת באיזה מין חדר ברקיעה, אלא האלוהות זה שם למציאות, עם התבונה ועם השפה שיש בה. והשירה היא לכן, היא הלשון ההולמת ביותר את המצבים האלוהיים. ואז היא קודמת, נגיד לדיסקורס, קודמת לפילוסופיה. יש בשירה את האפשרות לשאת בראש ובראשונה את הריבוי, את המלאות, את הסתירות ואת ההתהוות, את היה אשר יהיה, כן? את המצב המתהווה של כל מה שישנו. ואני אומר זאת לא מחר שאני פרופסור לספרות ורוצה להגן על ההביטוס של החוג שאני נמצא בו, כן? אלא שמשהו שמחקר השירה נוטה לשכוח, כן? שמקורה אלוהי, אלא שאנחנו מדברים על השירה, זה לא למשל לעומת הספרויות או האומנויות האחרות, זה לא השירה במובן של האומנות הנעלה, אלא שזה שם נרדף ללשוניות, כל עוד מקורה אלוהי.
שזה כאילו אתה מתאר את זה כמציאות, אבל לי זה נראה יותר משהו הנעלם דווקא, לא משהו שאנחנו יכולים לתפוס אותו,
הנה,
האלוהות הזאת.
הנה, אז אתה יודע, אתה נוגע בעיקר. השירה היא האופן שבו כבר בשפה אנחנו בין יש לאין. אנחנו מבינים שמציאות היא לא רק מה שנמצא בגופו, אלא שיש ערכים אונתולוגיים גם למה שדווקא איננו, ושהזיקות אליו הן לא רק מיסטיות, גנוסטיות או קשורות בחלומות והזיות, אלא שהן עסקות בזיקות, הן נשמרות בתודעה. והיא ככל שהיא יותר, מה שלפעמים נאמר, מופשטת, כלומר, הולכת ומעבדת או משתחררת מן הגופניות הראשונית, היא נעשית מובהקת יותר. אז מציאות לכן היא מה שיש ועוד יותר מכך מה שאין. ואנשים אומרים זאת, ובינתיים לא איש לא פיתר אותי ולא אותך, אמרנו דבר כזה שנשמע כמו כפירה, מציאות היא מה שיש ועוד יותר אולי מה שאין, אבל היכולת להחזיק דיסקורס כזה היא טבעית מאוד לשירה. היכולת לדבר על מה שאיננו כיש ועל מה שאיננו, או מה שישנו כעין, זה בוודאי של השירה, ורציתי לומר, היא נעשית גם במובן הזה לירושה הכי קשה של המודרנה, שככל שהיא יותר מרוששת, כלומר, בתחושת מציאות כך היא נעשית באופן מוזר, יותר ויותר קרובה למקורותיה. כלומר, נגיד זה לשיחה שלנו, ככל שהמלאך שנגיד של רילקה, גדול משורי המלאכים של המאה ה-20, כן? רנה מריה רילקה, המשורי הגרמני, ככל שהמלאך שלו יותר שותק, יותר דומם, יותר ממען להתנחם, או יותר מתקשה לשווח, כלומר, להלל, כן? כך הוא נעשה יותר ויותר מקראי, כלומר, יותר ויותר קרוב למקום.
מעניין, וזורק אותי להערה של בורחס, שהוא מדבר על התת מודע, זה המיתולוגיה של זמננו, אנחנו צריכים להסתפק בה. אז כאילו, אולי אם אין לנו קשר לאלוהי, אז יש לנו קשר לא יודע, לעצמנו, לנעלם הזה שהוא בעצם עכשיו בתוכנו, והוא לא, וגם אפשר לחשוב כאילו על, לא יודע מה, נתן אלתרמן כעוד דוגמה למשורר, כאמור, שיוצר מדם ליבו, הוא לא יוצר ממשהו אלוהי בהכרח. יפה, לא יודע, אולי נתפסתי עליו, לא יודע אם הוא היה אדם מאמין או לא, אבל סתם אני אמצל אותו
בשבילך. ההערות הללו בשיחה שלנו היא לא יכולה להשתחרר, ואין לה גם צידוק להשתחרר, מאותן הבחנות. נניח בדבר האמונה, כי חיים דתיים, נכנות אמר ככה אחד, אמר של הרליגיו, הם תמיד מלאים בספק, במשברים, הסחות דעת, אי הבנות.
כן, זה מה שחבריי האתאיסטים, ואני גם נגיד מגדיר את עצמי אתאיסט, זה מה שלא הבנו הרבה זמן על אנשים דתיים, זה לא שיש להם את ה... תמיד יש איזה את ה... כן? לא, מה, אם יש להם מה להתנחם, הם מאמינים שהכל בשביל מטרה, לא, הם כל היום בספק, כן?
כן, נכון, וזה לא ספק מתודי, כלומר, זה לא שזה ראשי להשוות עכשיו בין דקארט לפסקל, אצל מי יש יותר ספקנות עמוקה, או לגייס את קירקגר וכו', כלומר, לפילוסופיה דתית, או פילוסופיה של הדת כפילוסופיה של ספק, לא בהכרח.
קשה להאמין
פשוט. נכון, שהמאבקים הגדולים, מבקי האמונה הגדולים, וגם האמונה היא לא בהכרח, אתה יודע, אנחנו דבר תמיד אחרי אוגוסטינוס. זה רגע מאוד אירוני בווידויים לאוגוסטינוס, הרגע של הקונברסיו, ופתאום מופיעה האמונה. ומאוד מאוד אירונית, כי היא מופיעה, היא קשורה בקול של ילד, היא קשורה באיזה רגע מאוד מוזר של בת קול, ובקריאה כמעט שירותית בפאולוס, באגרות של פאולוס, ובאימא שהיא שם ולא שם, כלומר בשפת אם. אמונה היא משהו מאוד חמקמק, ובעצם אני רוצה להגיד כמעט משני, להבנת החוויה הדתית, או להבנת הניסיון. מה שאנחנו מכנים היום דת, זו תרבות מלאה, שיש בה גם מן הספקות, והיא ההבנה הגדולה. אבל אתה יודע, זה לא חוויה נפשית בלבד, טקסטואלית. תפתח מדרש. תפתח מדרש רבה. הוא לא טקסט הלכתי, הוא טקסט תלמודי, הוא פרשני. אין בו... אבל מאוד חשוב להבין מה שאנחנו מדברים עליו. וגם שם נזכרים מלאכים לא מעט. ותראה כמה פרשנויות יש, ואי הבנות, ופולמוסים, כלומר, בתוך הפרשנים. וזה זה, זה מה שנותן, כלומר, זה מה שמוכיח שהעולם הזה, גם מצידו ההרמנויטי, אבל גם מצידו הרוחני, המסורת, אני מעדיף את המילה מסורת על דת, בוודאי בהקשר שאנחנו מסתכלים, מכיל ריבוי וסתירות. ופגמים ומחדלים, ואי הגעה ותעיות. וכל זה חל גם בעולם המלאכים. שגם שם, כאשר מתבוננים היטב, זה לא עולם של, יש בו שלמות. עולם יש בו לא מעט פגמים, ומומים, ופערים, ומחסור. כלומר, מה שמרתק הוא, זה שהיית מצפה שירת המלאכים תהווה השלמה, שהוא תותב כזה, כן? מה שלא חל על הארץ ישתלם ברקיע. אלא שיש גם רגעים שנדמה שהכל מאוד אנושי, עכשיו, אבל לא במובן האנתרופומורפי. זו הטענה שאני רוצה להגיד. עכשיו, חן, אני לא יודע אם זה מתאים לפודקאסט שלך, אבל אנחנו בני האדם יורשים את אי שלמותם של המלאכים ולא להפך. כלומר, מה שפגום באדם ראשית היה באלוהות. כן? חשוב לי לומר, אבל זה לא, לא זה למדו חשוב לי לומר, אבל פשוט אני אומר את זה וזהו, כן? בתוך השיחה שלנו. שזה לא שאנחנו מידה פחותה, אלא החיים הקצרים והפרגמנטריות והיעלמויות, מוצבי סך הדעת והבכי ואי היכולת שאנחנו מפרשים כמצב האנושי, הוא, לא, הוא בבואה של האלוהים. כלומר, ודאי באלוהים המסורתי, כמו שהוא פורם. עכשיו, אם תאמר, וכל זה לאחר החורבן, זה מה שיש. האל החריב את עולמו, כן, ושמע את עצמו בכוחו, ולכן, והוא בעצם זה נתן מידה לאדם.
כן, ובמובן הזה זה מאוד רבי נחמני, המלך הוא איזה בחור זקן כזה שמסתובב ולא יודע מי הוא ומה השם שלו.
תראה, יש משהו, צריך לומר, דמנטי, באלות, יש משהו דמנטי באלות, כלומר, האל מזדקן מהר, כלומר, אז אולי, אתה יודע, אפשר לייחס לו חיים ארוכים, אבל מה שדיברת על זה נוגע ללב, לחשוב ככה על, על האל, בעיקר אתה יודע ברגע, אתה צודק בה, חסידות, אבל הקורות הקבליים, זה נורא והיום מראהו, גם במדרש, נורא והיום מראהו, מסרב להתנחם, ולא מוצא שפה, וצריך שיבואו האבות לנחמו, וגם זה קורס, וצריך שברחל כדי להשיבו, כלומר, אדם שמאבד קשר למציאות, כלומר, ישות שמאבד קשר למציאות, וגם בזאת, יש, אני רוצה להגיד, זו מידה אלוהית, זה לא, כן, קל מדי לומר, שזה מין, נכון, האנשה, אבל אני חושב שהגדולה של המסורת העברית, היא הגדולה שלה כמסורת דתית, היא שהיא כופרת בתזה החד-ממדית והשטחית הזאת, שישנו אדם והוא מידה חלקית וחסרה, וישנן אלוהויות, קדוש ברוך הוא, מלאכים, שהם מושלמים. אלא שיש לה את הכוח להרער וליצור ניסיון של חיים דתיים מלאים, שאינם כפופים לתזה הפשטנית הזו שעכשיו שינינו אותה.
כן, וזה אולי כפירה גדולה להגיד, אבל יש איזה רגע בתנך שאני חושב ששמואל אומר, מזהיר את העם, יכול להיות שזה אלי, שלמה אתם רוצים מלך, הוא ייקח לכם ויקח לכם ויקח לכם, אז אולי כל המסורת, כל התנך הזה, זה להראות לנו איזה דמות את אלוהים, שהוא לא בדיוק יודע לשלוט, וכל הזמן הוא רב עם בני כן. ישראל, ו... תקשיבו לי, אבל למה לא הקשבתם לי? הצלחתם להחזיק בקושי דור אחד. אבל אני רוצה לשאול על ספרות החלות ומרכבה. אני אוהב ספרות מיסטית בכללי, ספרות יהודית מיסטית ודאי. ולמה אתה חושב שזו הספרות הכי פחות מוכרת? היא לדעתי מגיעה לגבעים לא פחות, ודאי אם אנחנו, ודאי, היא ודאי מגיעה לשמיים לא פחות מהזוהר, אבל גם ביופי שלה, אני חושב שהיא... כי כולם מכירים את הזוהר, כולם שמעו על הזוהר, והחסידות וכו'. ועליה כמעט אף אחד לא שמע רק, אתה יודע, יודעיכם.
כן. שאלה מצוינת, אתה יודע, היא קשורה על... יש לה... היא קשורה למסורת עצמה, מה נשמר, מה לא נשמר, להתקבלויות, לסוג התיאולוגיה, או תיאולוגיות, היא אפילו קשורה בפיגורות כמו גרשם שולהם, כלומר על מה אנחנו יודעים יותר בחללים האקדמיים או למדניים, הקרניים על המסורות הללו, הוא כתב על החלות, אבל כמובן שהזוהר, התמונה הזו של שולהם יושב בסוכה וקורא זוהר, ואחר מכן הופך זאת כמובן. מי כתב את הזוהר לשאלה פותחת מדעי היהדות? נכון, אז יש גם איזה מיתוס, של, 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 של הזוהר, מי קורא, קורא היום ספר הבאיר, שהוא מוקדם לזוהר, והוא יפהפה גם כן, כן. אז יש שאלות כאלה, אתה יודע, של חסי ציבור, קצת, כן, בתוך השדה, אבל אתה צודק שלספר, תראה, ספר הזוהר הוא עצום, והוא על התורה, כלומר יש בו גם מדורים פרשניים, והוא עומד כתמונת ראי מאיימת ומביטה וגם נהדרת לתלמוד, בוודאי למדרשים, מדרש רבה שהזכרנו כאן, כלומר כמקום שבו הפרשנות היא יותר יצירתית, יותר פואטית, כך מחקרים מרתקים, מוסמכים מאוד, על היצירתיות הפואטית של הזוהר, ועל האופן שבו הוא יצר חללים גדולים, בניגוד לחלות, חללים גדולים של לימוד ודבקות. כלומר, הזוהר התקבל היטב כבר בדורותיו. לא שרק במאה ה-20 או במאה ה-21 יש קבלה או קבלה. חושבים על, 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 נגיד, על אברהם בולאפיה ואחרים ש... באופן שבו יש כמעט יכולת to reclaim, כן, מצד הקבלה גם את ההלכה ברגעים מסוימים שלה. והחסידות שמעניקה תוקף גדול מאוד לעולם הקבלי, בתוך צורות החיים היהודיות, אי אפשר להפריד כבר את הקבלה מצורת החיים היהודיות, בוודאי בעת החדשה. אז זו בולט שם, זכה, אתה יודע, הוא מאפשר זאת, והוא מרהיב, חלות עסוקים במדור אחד, בעיקר מדור אחד, מדור ההתגלות. וזה סוג מסוים, באמת סוג מסוים של ספרויות הסוד, כן? שזה התמחות מרתקת, חשובה, שגם שם לזוהר יש משהו, שאתה קורא את הזוהר על שירת המלאכים, אז כמו שהם צריכים לומר, זה נעשה יותר מפורש, כאילו יותר בשל, כן? כאילו יותר בשל. אבל מה, כמו שאני מציע לפעמים לעצמי ולתלמידיי, אני צריך לנמק זאת, כיצד תוצר ספרו השוואתית, שעשו בקרה בגרמניסטיקה, עשו בתלמוד, אבל לסגת, זה לא נסיגה, כן? לצאת מן התלמוד בחזרה אל המשנה, ולא להניח רק את האפשרות של ההכלה שלה בתלמוד כצורת לימוד, כן? כי הרי הגמרא פירושו גם לקרוא משנה. יש משהו צרוף, יפהפה כל כך, בעברית המשנאית. משהו כל כך יפה בקריאה בהיכלות, זה מרגש מבחינה ספרותית, אני מסכים איתך, הזוהר הוא ים גדול, וגם סוג הארמית המשונה שיש בו, מסיכה את הדעת, באמת, וגם התרגומים ללשון הקודש, התרגומים, והעברות של הזוהר, עדיין לא פותח את אותו בעיניי, פשוט נוטה להסכים איתך, צוהר לספרויות עבריות, כן? שאגב, הם יצאו גם מצורי כלאיים, נכון? זה לא עברית המקראית, זה לא עברית אנדלוס, זה לא עברית של הפייטנים המאוחרים יותר מהביניים, לוודאי לא עברית מודרנית, לא עברית של ההשכלה, לא עברית של סוג העברית של החסידות, לפעמים תרגום מיידיש כמו המקרה של מעשיות רבי נחמן. אתה צודק, זה גם הישג גדול, בקיצור אני מסכים איתך שצריך ללמד וללמוד ולקרוא יותר היכלות, גם בחוגים לספרות עברית.
כן, ואין בדיוק מהדורה, יש את המהדורה הסינופטית, הזכרת פטר שפר,
כן, נכון, כן.
אז אין בדיוק מהדורה שאפשר לקרוא בה, בגלל שזה פשוט, הגרסאות הן כל כך שונות, נכון?
נכון, תראה, מי שחוקר וצריך להוכיח דברים ולהראות, אז הוא ניגש למהדורות הסינופטיות, אוספות את הקטעים, משוות בין הנוסחים, זה נועד להם, ויש גם בתוך המדורות הסינופטיות כמה גרסאות, זה לא, יש לסעה אחת. ויש לנו גרסאות,
לא. גרסאות,
נכון.
אבל זה ישנן, לא קריאה
סינופטית. כן, אבל יש לנו גרסאות, אני לא רוצה לכנות עממיות, אבל שמאפשרות את ההצצה הראשונה, ואת הלמידה הראשונה, כלומר, של ספריות ההיכלות, מה שמעת, בין היכלות רבתי ל... לספרויות הקטנות יותר, ובין הספרויות כמו ספרי חנוך, באשר עניין לספרים החיצוניים, ויש לנו מהדורות שמאפשרות לנו להתפעל ולהיבעל כראוי מן המסורת הזו.
ומה אתה יכול להמליץ על משהו כזה?
ראשית, אתה יודע, ספר חנוך, שבמדורה של כהן, הספרים חיצוניים, אני לא טועה כרך ב', דרך אחת להתחיל ולהבין מה זה הסיפור הגדול הזה לידי מרכבה, מה הם מחפשים, מי על השמיים, מה מקום את התרון, כלומר, דבר ראשון לראות אותו. בספרות ההיכלות, אז יש, אתה יודע, בכל חנות של ספרי קודש, יש סופות של אותם ספרים מן המוקדמים עד המאוחרים. כלומר, מי החלות ועד ספר הקנה והתמונה ועוד. כלומר, יש לא מעט ספרויות שאינן כולן מקובלות, אבל יש דרך להשיג אותן, והן חלק מן ההשכלה היהודית המסורתית. וכדאי להכיר אותן. אני קורא אותן כחוקר שירה, כלומר, קורא ספרות. ואני עסוק בעיקר בפיגורות הלשוניות, ובאופן שבו, זה אולי לא אמרנו מספיק, המדורים האלה, המסורות האלה לשירת המלאכים, על פי היכלות, מעניקה גם פירוש מאוד רדיקלי למה היא שירה. חלק מזה אמרנו, התקהלות, אפשרות לראות את המילה העברית שהיא מושרת בהקשר הנכון בין עליונים לתחתונים כמילה יוצרת, מילה בורית, בוודאי. אבל יש גם משהו בסקרטות, בחזרות, בריתמוס, באופן שבו פרוזה נוטלת משהו, כלומר כתיבה על אודות, פרוטוקולים על אודות ההתגלויות והיכלות, משהו מן הדוחות הללו נוטלים כבר לרשותן את השיריות, את האקוסטיות, את הטקסטורות הלשוניות הללו, שמפעימות, כלומר נצרות בנו אפקט, איזה מין תעודה והתפעלות.
אתה אומר במאמר, רומז ככה משהו שאותי נורא עניין, וקצת סיפרת לי על זה כשדיברנו בטלפון, שהמאמר הזה ובכלל העיסוק במלאכים, אנחנו בעיקר דיברנו על ספרות החלות ומרכבה, אבל גם יש קטע על הזוהר, זה חלק מפרויקט יותר גדול שאתה מרים או עוסק בו של שירת מלאכים. אתה יכול לספר לנו מה זה הפרויקט הזה, מה אתה מתכנן, איפה אתה נמצא?
כן, אז אני
נמצא אפשר לגרום.
אני נמצא תמיד בראשיתו ואחריתו. זה פרויקט דחוי שאני עדיין מכין את עצמי לכתיבתו. עדיין שואל סוגה הנכונה לכתוב אותו. פעם נוטה בין גרסת ספר מלאך גדול לגרסת טרקטטוס, גרסת מאמר קטן יותר. שידבר בעיקר על השירה, כלומר על שירת המלאכים, על המסורות הגדולות בין יהדות, נצרות ואסלאם, שבהם למילה מושרת, למילה הפואטית של המלאך, יש כוח מן הסדר הזה, כוח ליטורגי, כוח יוצר, כוח עובד, בין רקיעים לארץ, וכיצד השירות הללו עומדות בזיקות למה שאנחנו קוראים שירה מודרנית. כלומר, אני עסוק באופן שבו רילקה ואחרים מהווים מן תיבת תעודה לעזבונות, והתזה, לא תמיד צריך תזה, כן, אבל יש לי מין תזה, שדווקא במקומות בהם המלאך משתתק, כלומר בשירה המודרנית הוא יותר ויותר פוחת, לא רוצים לשמוע אותו ממילא, שהוא לא שם ליבו אלינו, כך מתחילות האלגיות של רילקה, אבל הוא נעשה גם באלגיות של רילקה מורה למשורר, זה נורא חשוב, נורא מעניין, אבל ככל שהדמות הזאת, הפיגורה של שירת המלאכים הולכת ומצטמצמת, ככל שהיא בצמצום, היא נעשית מהותית ומגלה עוד יותר על המסורת כולה. וזה קשור כאמור באותה דמות אקוסטית, פיגור האקוסטי של כל דממה דקה, שזה אולי היחידה שנעסוק בה. שנאמר שיש בין שירות המלאכים, יש גם רגע כזה שבהם שרים, אך קולה נשמע ככל דממה דקה, וכמובן, יש לפרש זאת על פי ההתגלות המוכרת בפרשנותה לאליהו במערה, שלא עבר הכבוד, לא נתגלה בעצם הקדוש ברוך הוא, אלא באותו קול דממה דקה שמפרשים בעקבות תרגום הארמי כשירת מלאכים. כלומר, דווקא שהמלאכים נמצאים בדומייה, או בקול שהוא רק תהודה, זה אחד מהפרשנויות, נגיד, שרשי דבק בהן. מה זה קול דמה דקה? זה לא קול ששומעים, אלא רק מה שחוזר, קול תהודה. רזוננס, נניח. רק שהם כאלה, הולכים ודוממים, הם מתקרבים לסוד. ולכן משהו בחוויה המודרניסטית, משהו בליריות של החוויה המודרנית, של ההתבודדות, הנסיגה האלגית, הפיגורות המלנכוליות, שמשוררים הספונים בחדריהם ואינם יודעים את סוד העולם אלא מתוך ליבם, דווקא במודרניזציה והאינדיבידואליזציה הקיצונית של דמות המשורר בעת החדשה, עומדת בקרבה מבהילה לדמות של ההתגלות במסורת. כלומר, שזה לא שהייתה מלאות פעם בעולם של נבואה והתגלויות ושירות, הלכו ונעשו, העולם הזה הלך והתדלדל והתנוון והצטמק ונעשה ללא כלום, אלא שדווקא המקומות הללו, אצל קפקא ורילקה, אצל רוזנצווייג, מחקרים של שולם, בשירה המודרנית, המודרניסטית החדשה בשפות האירופאיות, יש תהודה. וזה אני עסוק, זה המפעל שלי, והוא, יותר מאשר הוא מופעל חקרני, הוא מופעל לימודי. הוא מאפשר לקרוא, ללמוד שפות, לחשוב על העברה של ידע בין מסורות, על קווים מקבילים, וגם על, 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 על הפוליטיקה, כי שירת המלאכים, כלומר על הפוליטי, כי שירת המלאכים, בעיקר מסורת הנוצרית, עוסקת גם בפיגורות של ריבונות ודקונסטרוקציה של ריבונות, כלומר, זה גם מעניין אותי, שאני שואל, אנחנו שואלים לא רק לתיאופואטיקה, אלא גם לתיאופוליטיקה, כלומר לתיאולוגיה פוליטית, כלומר לאופן שבו המלאכים מהווים מהן דמויות מופת לצורות השלטון, אז משהו בקריאה הזו של החללים הליטורגיים או של המלאכים המתכנסים לשיר, מקרב אותנו גם להבין את המבנה הפוליטי, את המבנה של הריבונות בעת הזו. אז זה הפרויקט שלי, ואני תמיד נמצא בו בהתחלה, ותמיד כבר בסוף.
אתה יודע, כמו הקבסן השביעי של רבי נחמן, שאנחנו עוד מחכים לו. המלצות לשוחרי מלאכים, אני תמיד מסיים כל פרק בבקשת המלצות, אז אמרת, כאילו דיברת על נגיד מהדורות של ספרות החלות ומרכבה, ואני חושב שזה פרויקט אישי אולי של שנינו, קצת להחזיר אותם לתוך, שאנשים יקראו את הדבר הזה. כן. אבל באופן כללי לשוחרי מלאכים, איפה הם יכולים למצוא שירה על מלאכים? הזכרת את קפקא, קפקא זה פרוזה.
כן, לשירת מלאכים, אז אוצו לקרוא את רילקה, מי שעדיין לא קורא גרמנית, יש תרגומים נהדרים, בעיקר של שמעון זנדבן, כלל אלגיות, אז זה למתחילים. קפקא, שהזכרתי אותו, דמות המלאך היא לא דמות ראשית, והיא צודק, קפקא כותב פרוזה, ומוגר בכלל רשימת יומן מ-1914, ושמדובר בה על מלאך שמסרב להופיע, ובכל זאת משמר משהו מן התעודה, זה הזכרת הזאת כי זה היה אחד מכתבי המפתח שלי, כלומר, רציתי להבין מה הולך לאיבוד בשיח ההתגלות של יהודי גרמניה במאה ה-20, אבל זה באמת משני. מה שרציתי לומר, את המלאכים באמת צריך לחפש. ומי שעה, כלומר, לא בפיגור של התגלות, זה נכון, אפשר לתת רשימה ארוכה של מקורות למדנים, הזכרנו את חלק מהחוקרים, את רחל ליאור, שיש לה הרבה זכויות בתחום הזה, ואחרים רבים שעשו יופי של מחקר, גם במסורת העברית, גם במסורת הנוצרית, על מיפוי של, 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 של שירות, אתה יודע, יש מחזה נהדר של קושנר על מלאכים, לכו לראות את הסרט שוב, על שני חלקיו, מלאכים משני ברלין, של וים ונדרס, כלומר גם עוסק בפיגורה הזו של מלאך נופל, מלאך כתעודה פואטית, מלאך אקוסטי, תקראו את ולטר בנימין על המלאכים, מלאך ההיסטוריה, או במאמר של קארל קראוס, את המאמר היפה של גרשם שולם, שמגלה את השפעת מדרש על ולטר בנימין, במאמר של בנימין והמלאך, שכמדומני מופיע בדברים וגו, אצל גרשם שולם. אבל המלאכים הם יומיומיים. על פי הפירוש הראשון שלהם הם שליחים. לכן אפילו אם מדובר בנוסע על אופנוע, או בשליח של דואר, או באחד שמגיע מבולט, ובלי בשורות כביכול, בכל זאת. כל מהדברים הללו מקרבים אותנו להבין את מה, את יופייה, נוכחותה של החד פעמיות. כלומר, בסופו של דבר המלאך מבשר לנו רדיקליות של אחרות, כן? משהו שהוא לא זהה לנו. ולכן הוא מהווה גם דמות מפתח או דמות דרך לכל שאלת ההוויה, לכן גם עסוק בה. זה ודאי פיגורה, ודאי מסורת, ודאי קונטקסט, אבל המלאך הוא נזכור, לזכר ברגע אחד בשורה של פרידריך הגלין, שלא כתב על המלאכים, אבל חש בוודאי מה היא שירה בשם שמיים, שורה הגרמני הגדול מתחילת המאה ה-19, שהמלאך הוא קרוב אך קשה להשגה, בשורה גדולה שלו, כן? שהמלאך, האלוהות בעצם, אני מדבר על האלוהות, היא כה קרובה ולכן כל כך קשה להשגה. כן? דווקא מגלל הקרבה שלה. מה שבדמות המלאך יורשת זאת, כלומר הוא קרוב לאדם, הוא יורד לקראתנו, הוא בא, מבשר, בא ועת, הוא לא זהה. ולכן הוא פתח גדול להבין מהי שכנות טובה, או מהי קרבה שאינה זהה לנו, שלא... אז ולכן, בכל מקום, כן? בכל ספרייה, בכל רחוב, בכל בניין, יש משהו מן הנוכחות והעדרות הזאת. כן?
אני רוצה לצטט את בראשית למד ב' מי זה יעקב שם רב עם המלאך, ואז הוא שואל אותו, מה השם שלך? מלאך אלוהים. מה המלאך אומר לו? למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. זאת אומרת, עזוב אותי, ניקח ברכה, ואתה לא תצליח לרדת לעומק.
זה נדר שאתה בוחר להתכנס בפסוק הזה, ברגע הזה, במקרא, שהוא, אתה יודע, שאלת קודם לכן על התיאופואטיקה והאמנויות, הרגע הזה מסקרן לא רק פרשנים במדרש רבה ובתנחומה, וכבר בתלמודיות של הרגע הזה, כלומר, מי זה המלאך, האם הוא מלאכו של עשיו, האם הוא איש, האם באמת מלאך, והאם הוא שר של ישראל, האם הוא מיכאל, ומה זה השליחות שהוא מתעכב בה, וכיצד נעשה יעקב, ישעקב, נכון? שרה עם האל, הרבה דברים יש להגיד על זה, והפילוסופיה מתווכחים על הרגע, זה כתובה יהודית, אם מלאך הוא רק בתמונה וחלום, אז כיצד יש נקע, כן, נכון? בגיד הנשק, כלומר, יש הרבה דברים להגיד. אבל את הרגע הזה תופסים גם ציירים, כמו רמברנט, כלומר, דיברת על את, ומייצרים סביבו את האור, כלומר, משהו בעבודה על אור ועל הערה ועל אפשרות לייצוג ועל היופי, כלומר כל השעות הגדולות של האסתטיקה חוזרות גם לדיוקנות של המלאכים, בפרט לסצנה שעכשיו הזכרת, אתה יודע, למי אין מלאך, אם יש צייר שלא מנסה את כוחו ועסוקים בשאלה של הכנפיים, בדיוק ההאורה או העילה הזו, כן, זה גם למקום הלכת אליו, לכו למוזיאונים, כן, ללכת למוזיאונים, לגלריות הגדולות של הציור האירופי, ולראות את המלאכים מופיעים ונעלמים בהם.
כן. טוב, אז תודה על השיחה השמימית הזאת. קיבלנו המון המלצות והמון כיוונים, וגם, כאילו, אני טועה אם אנחנו מכירים יותר את המלאכים, או, אתה יודע, זה קצת כמו, סליחה על ההשוואה, אבל זה קצת כמו חייזרים. ככל שאתה חוקר יותר, אתה מבין ש... לפעמים אתה מקבל מה שאתה רצית למצוא, לפעמים אתה... כן. בעצם מזה מגובל.
כן, זה דוגמה יפה, אתה יודע, תודה אחי, אני לא חשבתי מת על החייזר הזה, זה נורא מדויק, זה מאוד מאוד יפה. זה גם עדות הכך שלא נפטרנו מן הצורך לשוחח או לשאול, לקיומם של ישויות שמימיות, ראויות לשמן, שאפשר לעשות איתן משהו, הן מתקשרות באיזשהו מובן, כן? אל גופים של תודעה גבוהה, יש בזה הרבה פולקלור וכביכול חולשת דעת, נכון כזה, הרמב״ם היה מרים קולו על כל המעשים, על מי שלא יכול להסתפק בפילוסופיה וברציונליזם וצריך כל מיני התגלויות, זה נראה לו חולשת דעת קולקטיבית. בסדר, בסדר. אני חושב שזה גם, זהו, לא אנושי בלבד, אלא שמימי מאוד לדרוש את המלאכים.